החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב ומבורך, חודש טוב. אנחנו שוב בתוכנית של שעתיים. מיד נפתח את הקווים 03-593-93, אבל לפני כן, במאבק יעקב עם המלאך, כולם יודעים שיעקב ניצח, המלאך הפסיד. ובכל זאת אנחנו רואים שיעקב יצא צולע לרחו, ולמלאך לא כתוב שקרה לו שום דבר. אפילו נוצה אחת לא נפגמה. עוד דבר, נאמר שם, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. משפט פרדוקסלי, אם הוא ראה שהוא לא יכול לו, איך הוא יכל לו? איך ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו אחרי וירא כי לא יכול לו? אמר על זה המגיד ממינסק, כשאתה רואה שני בני אדם נאבקים ביניהם פיזית, ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? שני. כשאתה רואה שני בני אדם נאבקים ביניהם רעיונית, ואחד יוצא עם פנים נפולות, מי ניצח? שני. אבל כשאתה רואה שני בני אדם נאבקים ביניהם רעיונית, ואחד יוצא עם איברים שבורים, מי ניצח? הוא. כי אם היה לו מה להגיד, למה הוא התחיל להשתולל? המאבק בין יעקב והמלאך היה מאבק רוחני. וירא כי לא יכול לו, במאבק האמיתי והרוחני, והיגע בכף ירחו. אז הוא התחיל בדרכים לא הוגנות, פגע בתומכי תורה, בתינוקות של בית רבן. ברגע שמתחילים ללמוד, לפגוע בתומכי תורה, או בלומדי תורה, תינוקות של בית רבן זה לאו דווקא ילדים קטנים כמובן, פירוש הדבר שנמצא פה מצב של וירא כי לא יכול לו. כל הצעקות, כל ההשתוללויות, כל זריקת הלפידים, כל הכניסה לבני ברק והניסיון לבזות תלמידי חכמים תוך כדי שמשתים בהם, והם אפילו לא מבינים שמשתים בהם, כל זה רק סימן של פרפורי גסיסה הרעיונית כמובן. אין להם, הם נמצאים במצב של וירא כי לא יכול לו. יש חוק פרקינסון שקובע באופן ברור שכל בעיה מהותית לא יכולה להיפטר בדרכים טכניות. הבעיה המהותית שלהם היא כפולה. א', שהציבור שומר המצוות האמיתי הולך וגדל. ב', שאין להם מה לענות לו במישור האידיאולוגי. עד כדי כך שהם אפילו לא מוכנים באמת לשמוע מה יש לנו להגיד. אז ממילא מתחילים להשתולל, אז באים לבני ברק משתוללים, הולכים לכנסת משתוללים, מבעירים את הארץ, ומנסים להבעיר גם סוסים ואנשים בשעת מלחמה, כל הקווים האדומים מפרצים, אלה הם פרפורי גסיסה רעיונית. אני רוצה להקריא מאמר שנכתב השבוע הזה על ידי אחד בשם הרב מרדכי נויגרשל. הכותר של המאמר זה ויקב למשפט והנה מספח. ישעיהו פרק ה'. עצם העובדה שמדינה זו שהוקמה על ידי יהודים שפלשו אליה וגירשו את הערבים שחיו בתוכה, ושזכות קיומה היחיד היא היותה מדינה יהודית שמתיישבי היהודים שבו לארץ מחורתם ולא באו מחדש בשום מקום וממשיכים בה את חייהם משכבר הימים, עצם העובדה שמדינה כזו שזו זכותה וזו זכות קיומה מתנהלת לא על פי חוקי התורה, עצם העובדה הזאת חורה לנו היטב, ומהווה בעיה קיומית. כי בבואנו אל אומות העולם לטעון על זכויות כלשהן, לבעלות על ארץ זו, וחוקיה של המדינה אינם חוקי התורה, הרי זה בבחינת תובל ושרץ בידו. וגם האנשים הפחות מתוחכמים, אם הם לא מבינים, הם מרגישים שמשהו פה איננו אמיתי. לא פלא שהאומות, גם אחרי שמחת תורה, לא איתנו. שבעתיים חורה לנו שמערכת המשפט אינה זו של תורה, והרי על משפט נאמר באופן מיוחד כי המשפט לאלוקים הוא. וכבר אמרו אבותינו שאין אדם יכול לשפוט את רעהו בלי ההסמכה האלוקית וההסכמה האלוקית, כי מי הוא שישפוט? במשך שנים ארוכות, היו העומדים בראש מערכת המשפט נבונים דיים לא להביא את המערכות לידי התנגשות. בשנים האחרונות פסה התבונה הזאת מן הארץ, והם שועטים להתנגשויות במכלול הנושאים הקשורים ליחסים בתורת ישראל וחוקי מדינת ישראל. ונדגיש שתי נקודות. כל בר דעת מבין שאם חוקי האדם מתנגשים בחוקי האלוקים, ודאי שחוקי האלוקים יכריעו. הרי אין הגולם יכול לקום על יוצרו, ואין האדם יכול להתגבר על מי שנתן בו דעת לחוקק חוקים. אמנם, הם אינם מאמינים שחוקי התורה הם חוקי האלוקים, אבל אינם יכולים להתחשב לעובדת היותם ליברלים שחיים במערכת ליברלית ויונקים את כוחם מאותה השקפה שביסודה נמצא עקרון חופש הפרט ומתן אפשרות לכל אחד לחיות על פי הרחב. ובוודאי כשמדובר בעניין יסודי כל כך כמו אמונה באלוקים, כמו אמונה בתורה, ושעבור המאמינים מדובר בערך עליון שממנו יונקים כל שאר הערכים. ולכן אם יכפו על הקהל המאמין לקבל את חוקי המדינה גם כשהם סותרים את חוקי התורה, מכריחים הם את הקהל הזה להודות שחוקי התורה אינם חלילה חוקי האלוקים, או למצער לכפות עליהם לחיות על פי עיקרון מזעזע הזה, בכך כופים עליו לכפור בערכיו, מה שאין ההשקפה הליברלית מאפשרת. כלומר, אם באמת כשחוקי האלוקים סותרים את חוקי האדם, מכריחים את המאמין ומקבל את חוקי האלוקים לקבל את חוקי האדם, אז הם מכריחים אותו להצהיר בזה שהחוקים שהוא מאמין שהם חוקי האלוקים אינם חלילה כאלה. וזה ודאי דבר שלא מתקבל לדעת משום זווית ראייה שלא תהיה, ומשום השקפה ליברלית שלא תהיה. בגלל דקדוקי עניות משפטיים, משליחים הם כמיליון אזרחים במדינה, שהיא בעלת מספר אוכלוסין לא גדול, אל מעבר למתרס, ומכריזים עליו מלחמה מיותרת לחלוטין, וזאת בשעה שבחוץ משתוללת מלחמה עם אויב אכזרי. הצעד שעשו שופטי בית המשפט העליון אינו חכם, ואינו מביא שום תועלת, וגם זה כלול לכאורה בפסוק ויקב למשפט והנה מספק, לצדקה והנה צעקה. הפסוק מדבר על שופטים שעושקים נחלת אדם ומספחים אותה לנחלת הגוזל אותה מאיתו. גם כאן, מי שקיבה שהתבונה תנצח ושופטים בית המשפט העליון יבינו שיש תחומים שאינם בתחום שטח שיפוטם, התאכזב לגלות שהם מספחים לעצמם שטחים לא להם, והוא שאמר הנביא למי שעוד הייתה לו תקווה מהם, ויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. האחרונים שיסבלו מהחלטת בית המשפט יהיו לומדי התורה. ואת זה כבר אמרנו כמה פעמים בשבועות האחרונים. כך אמר בזמנו מרדכי לאסתר. המצב היה שעם ישראל היה מאוים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. רק אסתר עגנה בחוף מבטחים, מוקפת בכל מאבטחי בית המלוכה ומוגנת היטב. ובכל זאת שולח מרדכי לאסתר ואומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החריש תחרישי לעת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. אין אני דואג, אומר מרדכי לעם ישראל, עם ישראל מוגן היטב, רווח והצלה יבואו ממקום אחר, את הנמצאת בארמון תהי בסכנה אם לא תמלאי את תפקידך האמיתי. גדולי ישראל הורו לקבל מכספי משלמי המיסים, בסוגריים, לא כספי המדינה. למדינה אין כל כסף. המדינה היא קופה שכל האזרחים, חרדים ולא דתיים ודתיים ויהודים ואחרים, מניחים במקצת ממעותיהם. כדי שגם להם יהיה חלק בזכות לומדי התורה, קבעו גדולי ישראל לקבל מכספי משלמי המיסים. הישיבות והכוללים יוכלו להסתדר גם בלי תקציב זה. כבר אתה רואים אנו שיש ישיבות שלא נוטלות מתקציבי המדינה, והן מתקיימות לא פחות טוב מהאחרות. ישיבות של חסידי סטמר, אנשי מהשערים, וישיבות בחוץ לארץ. עתה פעלו השופטים לעקור מן השורש את קהל שולחיהם המממנים את מזכרותיהם, ויצרו את מעמדם, כי בהחלטה פזיזה גזלו מידי ההמונים את זכות החזקת התורה שהייתה בידם. אוי לה למדינה שכאלה הם נציגיה, ואוי לה למדינה שכאלה הם שופטיה. כל אלה פועלים לנסר את הענף האילן עליו הם כולם יושבים, ולא חוששים לעשות זאת בזמן שהאויב מבחוץ טרם הניח את נשקו. לפני שנים, בעקבות אחת התפרצויות יצר השליטה שהוביל לחריגה מסמכויות הגיוניות של מה שמכונה בית המשפט העליון, כתבנו מאמר תחת הכותרת עבודה זרה באצטלה שחורה. כמדומני שגם היום לא נס לך, ויש עניין בדברים לאור טירוף המערכות המשפטי. אני מתכוון לשופטים ולמערכת המטורללת הזאת שאיש לא יודע מי הגה את קיומה בכלל, שנקראת הייעוץ המשפטי. שבמקום לייעץ, כופה דברים. ואינני יודע למה נכפים, והם לא אומרים להם, לא מראים להם את ארבעת רוחות השמיים. עבודה זרה באצטלה שחורה. הוויכוח היסודי ביותר בין המאמינים בתורה מסיני לבין האגנוסטיקנים והאתאיסטים, עד כמה שהדבר נוגע להשלכות חברתיות ומוסריות, הינו מהו מקור הסמכות לאכוף מוסר. למאמינים בתורה מסיני מקור הסמכות הינו ברור. הבורא שברא את העולם קבע גם את עקרונות המוסר להם כפופים כל הנבראים. לדעת המאמינים אין דבר יותר צודק ומוסרי מלאכוף את המוסר האלוקי בדרכים שאותם התיר או ציווה האלוקים. וכבר אמר אחד החכמים, שלכן החלו עשרת הדיברות במילה אנוכי, שכן אז ירד אנך לעולם, אנך של אמת מוחלטת, אליו יש להשוות את כל מושגינו. תפקידה של רשות מחוקקת במקרה זה הינו להבין את חוקי האלוקים וליישמם בשאלות המתחדשות על ידי עקרונות של הפשטה ודימוי דבר לדבר. הכופרים בתורה מסיני מקבלים בדרך כלל את הרעיון של כל אחד והאמת שלו. אין איזו אמת מוחלטת לדעתם, אין איזו אמת מוחלטת המחייבת את כולם, וכל אחד יחיה לפי האמת שלו, ובכל זאת חברה זקוקה לכללי מוסר שיאפשרו לחבריה לחיות ביחד. המקובל הוא כי הכללים שאומצו על ידי רוב האזרחים הופכים לקוד המוסרי המחייב. תפקיד הרשות המחוקקת בחברה כזו הינו רחב הרבה יותר מתפקיד מקבילתה הדתית. תפקידה הוא של הרשות המחוקקת ליצור את החוקים שיחייבו את כולם. כדי שחוקים אלה יהיו לגיטימיים, חייבים הם לבטא את רצון רוב האזרחים. בהיות רוב זה המשען היחיד עליהם הם מסתמכים, לכן חייבת הרשות המחוקקת לכלול נציגים של כל האזרחים. רוב הנציגים אמורים לייצג את השקפת רוב האוכלוסייה. גם תפקידה ומקור סמכותה של הרשות השיפוטית משתנה בין שתי ההשקפות בהתאם. אצל המאמינים, הרשות השופטת יונקת את כוחה וסמכותה מתורת משה שניתנה על ידי האלוקים. תפקידה של הרשות השופטת הינו לאכוף את שמירת חוקי האלוקים. ואילו בחברה החילונית, הרשות השופטת יונקת את סמכותה מבית המחוקקים, ותפקידה לשמור כי חוקי בית המחוקקים יישמרו, ובכך לדאוג שדעת הרוב תתקבל. תפקידה הוא שהרשות הפועלת באופן מעשי לא תסתה מהחלטות הרוב. כשם ששופטים במערכת דתית אינם אלוקים, עליהם רק לדעת את תורת האלוקים כדי להבחין בין האסור והמותר, כך שופטים במערכת החילונית אינם מחוקקים, ולכן אינם צריכים לייצג את גווני האוכלוסייה השונים. עליהם להכיר את חוקי בית המחוקקים ממנו יונקים הם את מקור סמכותם, ולדאוג לאכיפתם. רק במערכת דתית יכולה להיווצר מציאות שהמערכת השופטת תורה לבית המחוקקים מה עליו לעשות. שכן בית המחוקקים כפוף לחוקים הדתיים, לחוקי האלוקים. ואם לדעת השופטים לא הבינו המחוקקים כראוי את דבר האלוקים, בסמכותם להעמידם על טעותם. לעומת זאת, אם בית משפט חילוני ינסה לומר למערכת המחוקקת כיצד עליה לחוקק חוקים, עוקרו את האילן ממנו הוא יונק ואת הענף עליו הוא יושב, שכן כל סמכותו לומר דבר יונקת מאותו בית מחוקקים שלא רוצה השופט לומר מה לומר. ואם השופטים רואים עצמם כראויים לחוקק, מה שנקרא בסלנג הישראלי הרדוד אקטיביזם, כאילו שיש בכוח המונח הלועזי לייפות את העובדות, אם הם רואים עצמם כראויים לחוקק בלא שנבחרו לכך, בלא שנבחרו על ידי האוכלוסייה, בלא שיש רוב מאחוריהם, לא נותר אלא לקבוע כי רואים את עצמם כאלוהים. כי יש לפנינו סוג חדש של עבודה זרה, סוחפת ומסוכנת לא פחות מקודמותיה המכונות פרימיטיביות. אותם פוליטיקאים ואנשי ציבור, עיתונאים וסופרים, המצפים למוצא פיו של הבדץ, של הבגץ, כאילו מדובר בדבר אלוקים, הינם הכהנים של עבודה זרה מודרני זו. אווירה זו של העלהת הבגץ על ידי אנשים נאורים, מוכיחה פעם נוספת עד כמה צדקה קביעתו של אותו פילוסוף פרנץ רוזנצוויג בפתח ספרון ההריים, וכך כתב: ככל שיתרחק האדם מן האלוקים, כן יתמלא החלל שבינו לבין האלוקים, המלא בלב אחי בזרמים אלוקיים, באלילים למחצה, לשליש ולרביע. עד כאן מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
ערב טוב ומבורך. כן.
מאוד נהנה מהתוכנית של הרב, מאוד מחכים, ו... רציתי לשאול...
תודה רבה, כן.
רציתי לשאול למה מאוד חשוב... לזכור יציאת מצרים. למה לא נתעכב ונגיד שמצווה להשם ברא את העולם?
אני מניח שאתה למדת את ספר הכוזרי, וזאת שאלתו המרכזית הראשונה של מלך כוזר את החבר, אחרי שהוא מתווכח עם, אחרי שהוא שומע את דעתם של הפילוסוף היווני ושל הנוצרי ושל המוסלמים, והם כולם מדברים על אלוקים שברא את העולם, או שהוא משהו מעין זה, ודאי הנוצרים המוסלמים. אז בא החכם היהודי ומתחיל לדבר איתו על יציאת מצרים ומתן תורה. שואל אותו מלך כוזר, את השאלה שלך, מדוע אתה לא מתחיל בבריאת העולם? הרי אם כל גדלותם של המעמדות האלה, עדיין זה לא מגיע לגדלותו של בריאה, לגדלותה של בריאה, יש מאין. אומר לו מלך כוזר, משום ששני דברים אומר. קודם כל, שני דברים צריך לומר. דבר אחד הוא אומר, דבר אחד אני אוסיף. אני אתחיל ממה שאני אוסיף. השאלה של מלך כוזר מבוססת על הניסיון שלו עם הדתות הקודמות, שעסוקות באמונה עיוורת. אם עסוקים באמונה עיוורת, ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויציאת מצרים, ומעמד הסנה, ודאי שבריאת העולם היא יותר חזקה. וזה הכל רק אמונתך. אבל, אנחנו לא מאמינים באמונה עיוורת. פתי יאמין לכל דבר. המשנה בסנהדרין אומרת שמי שאומר אין תחיית, שמי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, הרי זה אפיקורס. שאומרת הגמרא, גם אם הוא אומר שהוא מאמין בתחיית המתים, אבל לא מן התורה, הוא גם אפיקורס. אומר רש"י, למה? כי אם זה רק אמונתו, מה לנו ולאמונתו? כולם מאמינים כל אחד מה שמתחשק לו. זה לא אומר לי כלום. מה כתוב ברש"י? הרי מה יקרה אם אדם אומר, אני מאמין בתחיית המתים מן התורה, והתורה זה אמונתי. גם על זה מן הסתם רש"י יגיד מה לנו ולאמונתו. כי התורה זה לא אמונתי. התורה, כתוב פה ברש"י, זאת ידיעה. אנחנו יודעים שהתורה היא אמת. ואנחנו יודעים שהיה מעמד הר סיני, ואנחנו יודעים שהיה יציאת מצרים. כיוון שאת זה אנחנו יודעים, מזה אנחנו יודעים גם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ועוד בשישה ימים, כי זה כתוב בתורה, והתורה ניתנה בסיני, זאת אומרת, שורשיה ניתנו בסיני, ומשה רבינו קיבל את ההסמכה שלו לעיני כולם בסיני, וכל מה שכתוב בתורה ידוע לנו שזה אמת, וממילא אנחנו לא יכולים להתחיל מבריאת העולם, אנחנו מתחילים מהמקור שממנו ידוע. ואומר הכוזרי עוד, שיציאת מצרים אנחנו ראינו בעינינו, ושמענו באוזנינו, ומילא אנחנו יודעים שזה אמת, וגם זאת חוויה שלנו שקרובה לליבנו.
הידיעה שברא את העולם, זה לא ידיעה?
מאיפה אני יודע שברא את העולם? מאיפה אני יודע מי ברא את העולם? מאיפה אני יודע מה זה אומר? הכל רק מהתורה. זה שהעולם הזה חייב שיהיה לו בורא, בסדר. אבל מה המשמעות של הבורא הזה אלינו? המשמעות של הבורא הזה, למי נגיד תודה? זה מה שמורה של רבינו אומר. אמרו לי, מה שמו, מה אומר אליהם? אנחנו רוצים לדעת איך להתקשר אליו, אנחנו רוצים לדעת למי להגיד תודה. את זה אנחנו יודעים רק מהתום. אז עצם העובדה שיש איזה בורא לעולם, אין לה שום משמעות. מה עושים עם זה? להגיד אחרת. להגיד, להכרת הטוב, למי? זה יודעים רק מהתורה.
אבל זה כתוב ביציאת מצרים, זה נאמר בתורה.
מה?
ביציאת מצרים זה נאמר בתורה, כי אז אנחנו יודעים...
אנחנו יודעים שהיה יציאת מצרים לא רק בגלל שזה נאמר בתורה, אלא שעינינו זרעו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, כמו במעמד הר סיני. ואנחנו יודעים שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, אנחנו גם שמענו וראינו שיציאת מצרים זה דבר השם. מזה אנחנו יודעים שאפשר להתקשר לאלוקים, ובאותה תורה שורשיה ניתנו בסיני, נאמר בראשית ברא אלוקים, אתה שמע את הארץ, ומאלה גם הידיעה על בריאת האלוקים את העולם היא לא סתם ידיעה מתוך סדר ומסדר, אלא גם אנחנו יודעים מה הוא ומה קורה, זאת אומרת, עד כמה שאנחנו יכולים לדעת, ועד כמה שאנחנו צריכים לדעת, מה שמו ואיך מתקשרים אליו.
הבנתי. עכשיו, שאלה מאוד מוסגר. יש מושג שעושים גורל, לוקחים פתק ולגרות קודש, של הרבי מלובן. מה דעת הרב בזה?
אין לי דעה בזה. אני לא קיבלתי במסורת את הדבר הזה. אין לי ידיעה בדבר הזה, ואין לי דעה בדבר הזה. אני לא נוהג להביע דעה בדבר שאני לא יודע.
טוב, בסדר, תודה רבה רב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
כן, קודם כל רציתי להגיד לרב מזל טוב, הרבה נחת.
מזל טוב על מה?
על חתונת הבן.
זה לא, זה מזל טוב, בסדר, אני מקבל, אבל יש לי בן דוד ששמו כשמי, ויש לו בן ששמו כשם בני, והוא התחתן, ובאמת אני מקבל את המזל טוב, אני גם אעביר לו לבן דוד שלי את זה.
טוב, אוקיי.
תודה רבה. כן.
בעזרת יש לנו מסמכות אצל
הרב. אמן.
אני רציתי לשאול, יצא, שאלו אותי שאלה, ואני התבייסתי שאני לא מוצא את המקום לענות. אנחנו בליל הסדר מעלילים על כך שאנחנו בני חורין. כן, ואילו לא הוציאנו ממצרים, עדיין אנחנו בנים. ושאל אותי אברך השנה, אומר לי שמאוד קשה לו להרגיש בן חורין במצב הנוכחי של עם ישראל, מכל פינה שלהם, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית ודאי, מבחינת הבידוד העולמי, כל הדברים. מה שאפשר.
שיסגור את הרדיו, ויפסיק לקרוא עיתונים, ואז הוא ירגיש, הוא לא ירגיש את כל מה שהוא מרגיש. מישהו מחייב אותו לקרוא ולשמוע? אני, שני דברים אני אגיד. דבר אחד על ההנחות היסוד המוטעות של אותו אברך ביחס הגדרת המושג בן חורין, נקבל אותם כמו שם, ואחר כך נראה שהגדרתו לבן חורין איננה נכונה, וממילא שלילתה של ההגדרה איננה קשורה לכל מה שהוא מרגיש. נתאר לעצמנו שני אנשים, אחד לובש משקפיים של תלת מימד, ואחד נמצא בג'ונגל באפריקה. שניהם רואים אריה מתנפל עליהם, שניהם פוחדים באותה מידה. איך ידע אדם אם האריה באמת מתנפל עליו או לא? שינסה להוריד את המשקפיים. אם כשהוא מוריד את המשקפיים האריה עדיין מתנפל עליו, אז הוא באמת בסכנה, הוא צריך לדאוג באמת. אם כשהוא מוריד את המשקפיים פתאום אין אריה ואין ג'ונגל, אז כנראה שזה היה רק דמיון. אם תסגור את הרדיו ולא תשמע, אתה גם כן תרגיש שאתה לחוץ מכל הצדדים. אז אל תפתח את זה. אני לא קורא עיתונים. חוץ מכותרות שאני צריך לדעת, בגלל שיש לי תוכנית ברדיו, ובתוך עמי אנוכי יושב, צריך לדעת את צער עם ישראל. אני לא מרגיש שהדברים הללו משנים משהו ממה שהיה לפני 10 שנה, לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, לפני 40 שנה, לפני 50 שנה, ולא ימשיך הלאה. א', ב', מה זה המושג בן חורין? בן של איזה חורין הוא האיש הזה? זה לא, בן חורין זה לא חופשי. הוא רוצה להרגיש חופשי, יש רק דרך אחת להרגיש חופשי. לחכות ליום המוות. המתים חופשי, בדיוק. בן חורין זה לא חופשי. כתוב, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. לכן ברצות אברי חלקם חלקי השם אמרה נפשי. מה הכוונה? הרי אדם מורכב משני, שתי מהויות. המהות החומרית והמהות הרוחנית. אחת משעבדת את השנייה. אם המהות הרוחנית משעבדת את המהות החומרית, אז המהות החומרית, הגוף מרגיש עבד. והרוחניות מרגישה בת חורין, חופשית. ואם הגוף משבד את הנשמה, אז הנשמה מרגישה שפחה. והשאלה עכשיו, מי הוא אני? כשאדם שלא מקיים מצוות ולא לומד תורה אומר, אני חופשי, הוא צודק, הוא מרגיש חופשי, מי אני שאני אתווכח איתו? אבל הוא זיהה את אני שלו עם הגוף. הגוף שולט, וכל תאוותיו של הגוף מתקיימות, והגוף מרגיש חופשי, והנשמה נהנקת תחת הגוף. אם אדם מזהה את עצמו עם הנשמה, אז רק אם הנשמה תשבד את הרוח, את החומר אל הרוח, הוא ירגיש חופשי. עכשיו, אז מה באמת נכון יותר? התשובה היא פשוטה. מכיוון שהחומר בא מן הרוח, וחוזר אל הרוח, חומר זאת להיות מרוח. ממילא, והחומר גם רוצה להיות משועבד לרוח, ואת זה אנחנו לומדים בתורה. ממילא, כשהנשמה שולטת, כל המערכת מאושרת. לעומת זאת, הנשמה לא מעוניינת, הנשמה אין לה כלום מכל העניינים החומריים כשלעצמם, כשמנותקים מהרוח. ממילא, כשאם נותנים לגוף לשלוט, אז יש בחינה באדם, בין אם הוא מזהה את עצמו עם הגוף, בין אם לא, שהיא משועבדת. ולכן עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. זה הסבר אחד. הסבר שני, שהמושג בן חורין, זה הבן של החורים. שאלה איזה חורים? אז כתוב בפרקי אבות, והמכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. חורים? איזה חורים? האדם נמשל לטקסט כתוב, ויש שלושה סוגי כתיבה. יש כתיבה בדיו על גבי נייר, וחוטים רקומים על בד. כל כתיבה יש בה צורה ויש בה חומר. במקרה הזה של הכתיבה הקונבנציונלית, החומר זה הדיו או החוטים, והצורה זה צורת האותיות. מי יוצר את צורת האותיות בכתיבה כזאת? החומר. כלומר, החומר משעבד את הרוח. אקוויוולנטי להמוני בני אדם שהגוף משעבד את הנשמה. אבל החורים, הכתיבה שבלוחות הייתה אחרת. שם היו חורים. הכתיבה הייתה מפולשת מעבר לעבר. וכשיש לך כתב מפולש, מה שיוצר את צורת האותיות א', ב', ג', זה לא החומר, האבן. האבן רק מקיפה את צורת האותיות. היא מקיפה את צורת האותיות ומאפשרת לך לראות שיש פה אותיות. כלומר, החומר מסייע לרוח לפעול. אבל יש שתי אותיות בכתב מפולש שיש איתם בעיה. זה הסמך והמם סופית. שבשתיהם צריכה להיות אבן תלויה על בלימה בלוחות, בכתב שבלוחות, כי אין לה אבן הפנימית על מה להישען. במקרה הזה, צורת האות מחזיקה את החומר על כתפיה. הם תלויים ועובדים האבנים על בלימה. והתורה נקראת סם חיים. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מי שכל מיני דברים חיצוניים אחרים יוצרים לו הרגשה של עבד או בן חורין, הוא לא התחיל להבין מה זה בן חורין.
יאנס, יש לי שאלה שנגזרת מהשאלה הקודמת, ולפי ההסבר הזה, פשוט לפתח את זה, להבין את זה יותר עמוק. אנחנו אומרים שבפורים אנחנו לא אומרים הלל, כי הקטי עבדי החשב הראש המן. זאת אומרת, בפסח אנחנו אומרים על לא עבדי השם, ולא עבדי פרעו, ואילו פה אנחנו אומרים כן עבדי החשב הראש המן. אבל לכאורה הקבלה לא מתאימה, כי שם מדובר על, כביכול, על הקבלה נפשית, ופה זה על הקבלה גופנית.
זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. מכיוון שנס פורים היה שחרור מהחשב הראש, היום היה יום גופני, והשחרור היה הצלה גופנית, ועדיין מאיימים על הגוף, ממילא מה שהיה לפני הנס עדיין נמצא. לעומת זאת, בפסח השתחררה הרוח, שבסופו של תהליך קיבלו תורה. ומהרגע שקיבלו תורה, הפכו להיות, יצאו לחירות עולם. כי את זה, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. אנחנו יכולים להיות עבדי החשברוש, אנחנו יכולים להיות עבדי היטלר, אנחנו יכולים להיות עבדי הטלוויזיה, אנחנו יכולים להיות עבדי מס הכנסה, יכולים להיות עבדי מי שלא יהיה, אבל זה לא נוגע לרוח. אי אפשר, מי יודע דרך הרוח על הרוח? בבקשה?
גם בפורים הייתה קבלת תורה.
בסדר, לא, אבל זה היה דבר נוסף שקיבלו את אותה תורה שקיבלו, קיבלו עכשיו בשמחה. אבל לא על זה היה הנס. היה גם. אבל הנס שעליו צריך להגיד הלל, זה נס ההצלה מגזרת אחשוורוש. שהיה איום על הגוף.
אוקיי.
אף אחד לא חשב להגיד הלל על הקבלה בשמחה, קבלת תורה בשמחה. זה אומרים הלל כבר בשבועות. ולא לא על זה תקנו את חג הפורים. תקנו את חג הפורים על הנס ההצלה. ועל זה היה, הייתה השאלה למה לא אומרים הלל.
אני
מוסר
כוח
עצום
ברב, רק פסח
קשר ושמח. ברוכים תהיו, פסח קשר ושמח. הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב. רציתי לשאול, אולי הרב יש מאמרים כתובים על לקראת חג הפסח, אני מחפשת איזה שי להעניק לקרובי משפחה שלי, לכבוד לקרובים של הרב. יש משהו כתוב בענייני הפסח?
בספר החדש שיצא, מחשבות והשקפות, יש גם במאמרים על פרשיות השבוע, מאמרים שבטבע הדברים נוגעים לפסח בפרשיות המתאימות, ובקרח על אקטואליה ומועדים יש פרק שלם על פסח עם למעלה מ-12 מאמרים כמדומני, אם אני זוכר טוב.
אז אני אבדוק את זה. איפה פסק את הספר הזה?
מחשבות והשקפות, חנויות הספרים, וגם אצלנו. מי שיצור קשר איתנו, נסביר לו את הדרך.
אז נבדוק את זה. תודה רבה.
ברוכים תהיו. תודה רבה. ערב טוב.
שלום, ערב טוב. רציתי לשאול בשביל מישהו, כן, שלום. רציתי לשאול בשביל מישהי שהיא שמע ממישהו על אחר שהבן אדם בא ואמר שהוא שם התחיל להסביר לי, והיא הקשיבה לשיחה, שאחר קרא ככה וככה, ו פשוט לא עצרתי אותו בזמן שיפסיק לדבר, והיא שמעה את כל השיחה על מה שהוא אמר, על זה שהבן אדם עלה, הילד עלה על העץ, הוא גם קיים כיבוד הורים, וגם שיוח הכן, ואף על פי כן נפל ונהרג. עכשיו היא אומרת לי, נו, אז מה התשובה? אז לא ידעתי בדיוק להגיד לה לאיפה להסתכל ומה זה, ואז היא הסתכלה לבד, היא אומרת לי עוד פעם, התשובה היא ענייני שמיים. השאלה אם יש תשובה נוספת לענות לה.
קודם כל אני לא מבין מה הבעיה בזה שהיא שמעה דברים שהגמרא כותבת. הגמרא כותבת דברים כדי שאנחנו נלמד אותם. והתורה מעולם לא פחדה לשאול את השאלות הכי קשות, משום שמערכת שפתוחה בעצמה איננה חוששת מלשאול שאלות. כמובן שצריך לשאול שאלות את מי שיודעים, ואם שואלים שאלות מי שלא יודע, אז צריך לדעת שהוא לא יודע. אבל אין שום בעיה בלשמוע, לא צריך לבוא ולהגיד שהיא במקרה שמה וכך שמה, זה בסדר גמור שהיא שמה. כי מה שהיא, אם היא לא הייתה שומעת, אז הילדים שלה או בעלה היו מגיעים לזה בגמרא והיו מספרים לה. דבר שני, אין שם שום ענייני שמיים, יש שם פשט בפסוקים. מה שהיה, ודבר שלישי, לא מדובר היה בילד, מדובר היה בבן. בן יכול להיות גם בגיל 100, לא מדובר בילד. והגמרא אומרת ככה, מעשה באדם ששלח את בנו לטפס על אילן ולקיים מצוות שילוח הקן, זה כמו בקידושין וגם בחולין, ונפל מן העץ ומת. למרות שאלה שתי המצוות שכתוב בהם השכר. השכר בשניהם כתוב אריכות ימים. למען יתב לך וערכת ימים מקום אחד, למען תאריכון ימיכם, ולמען יתב לך מקום שני. והנה הוא מת. עד שבא רבי יעקב ודרש, למען יתב לך לעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. וזה פשט בפסוקים. כי כשכתוב למען ייטב לך, ברור שזה לא בעולם הזה, כי בעולם הזה אין טוב בלא רע, מרגע שאדם הראשון אכל מעץ שתכונתו הייתה לערבב את הטוב והרע, בעולם הזה אין טוב ולא רע. ואם כתוב למען ייטב לך, זה רק מקום שיש טוב, וזה לא בעולם הזה. ב', מה זה אריכות ימים? זה סתם טעות. זה סתם טעות. אריכות ימים, כשאנחנו מאכלים אחד לשני אריכות ימים, אנחנו מתכוונים לריבוי שנים, לא לאריכות ימים. כשאנחנו אומרים לבן אדם, שיהיה לך אריכות ימים, בן אדם בן 20, שיהיה לך אריכות ימים, מה הכוונה? 100 ימים, 1,000 ימים, 50 ימים, חוץ מזה מה זה נקרא אריכות ימים. אפילו אומרים, רוצים להגיד ריבוי ימים, צריך להגיד ריבוי ימים. מעבר לזה, כתוב בפסוק במשלי פרק ג', בני תורתי אל תשכח, ומצוותי ייצור לי בך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. כאן, מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו מאחלים אריכות ימים, כתוב במילים שנות חיים. אז מה זה אריכות ימים? שלום שפדון אמר שמי שמתפלל וסיקן זה סגולה לאריכות ימים, כי יהיה לו יום יותר ארוך, כי הוא קם שעה קודם. אבל מה זה באמת אריכות ימים? ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, ליום שצדיקים יושבים ואת רותם וראשם, ונהנים מזימה שכינה, לזמן שאין בו רגעים ושעות, ואין תחלופה של זמן. אז מילא בפשט בכתוב, הבעיה שלנו היא כפולה. שאנחנו קוראים את הפסוקים ומתייחסים אליהם כמו לדברים שבני אדם מדברים כאילו זה מליצות. כן? הרי כשאנחנו מדברים 90% מהמילים שאנחנו אומרים, אנחנו לא מתכוונים אליהם בכלל. במיוחד היום, כשהאנשים מדברים במילים שאינן משמשות אותם במשמעותן המקורית, והרבה מהדיבורים השטחיים של אנשים שאין בפיהם שפה נכונה, כי הם קצרי דעת והם שטחיים, נכנסים ללשוננו. למשל, כשאדם אומר, "זה מרגיש לי", אז זה קשקוש לו. משום שאין דבר כזה שזה מרגיש. השולחן לא מרגיש, השולחן מרגיש לו שהוא יפה. צריך להגיד, אני מרגיש שזה. אנשים מדברים על מילים שאין להם משמעות, ולכן כשקוראים, ולמה אני טוב לך וערכת הימים, חושבים שזה בסגנון של הסלנג שלנו, שום שיהיה לך טוב, ושיהיה לך אריכות ימים, אבל באמת בלשון התורה, טוב, זה טוב זך שלא שייך אחרי חטא האדם הראשון בעולם הזה, ממילא מתכוונים לעולם שכולו טוב, ואריכות ימים לא שייך בכלל במציאות של עולם שיש בו זמן. ולכן כשרבי יעקב אמר ליום שכולו ארוך, הוא אמר פשט, הוא לא אמר דברים מיסטיים, לא צריך לחפש פירושים אחרים. ואין פירושים אחרים.
ממש תודה רבה.
ברוכים תהיו.
שאלה אותי ולא
ידעתי לענות. כן, זה בסדר גמור. כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שלום הרב. רציתי לשאול, מה ההתייחסות של הרב לגבי הפסיכולוגיה המודרנית? אני שואל בגלל ששמעתי שיעור של הרב לפני למעלה מ-10 שנים, שהרב התייחס לזה, הרב הביא איזשהו ראייה מחתם סופר במסכת שבת, לגבי, שהרב חתם סופר שם מדבר, לגבי שהגוף של הישראל שונה מהגוף של האקום, ואז הוא בעצם רוצה להגיד שלא לסמוך על ה... כאילו, ברבון מוגבל, אבל לא לסמוך על הניסויים שהם עושים, והרפואה שלהם, ואז הרב אמר שכל שכן לגבי הנפש. משהו, אני אומר ככה את הנקודות שהרב אמר. זה מה שהרב אמר. אז עכשיו, השאלה... על השאלה למעשה, מה למעשה? זאת אומרת, יש הרבה נקודות, כמו נגיד OCD, כל מיני נקודות שיש, שהיום יש, ויש לה איזשהו טיפולים, כמו CBT וכל זה, שזה בעצם הפסיכולוגיה המודרנית הביאה את זה לכאורה. השאלה מה ההתייחסות של הרב לדבר?
צריך להבין דבר אחד. מה שחסם ספר אומר שם, זה, הוא לא אומר, הוא תמה. הוא לא, זה, הוא אומר את זה בלשון תמיהה. אין אני מבין איך אפשר, על בסיס מחקרים שנעשו, על אנשים שאהב לי גופה היו בשקצים ורמסים, אומר לכל המציאות שלהם היא אחרת, להשליך גם על יהודים שאוכלים כשר וכן הלאה. עכשיו, לגבי הנפש קל וחומר, אבל יש הבדלים בין פסיכולוגיה תיאורטית לפסיכולוגיה טכנית, ואומר ככה. כשאמר על טכניקות פסיכולוגיות, אז זה גם כן בגדר של חוכמה בגויים תאמין. כשמדובר על רעיונות של כל מיני ניתוחים, איך בנוי הנפש האדם, זה כבר תורה בגויים אל תאמין. ניתן דוגמה למשל. ושוב, כשאתה מדבר על OCD ועל CBT ועל כל הטכניקות איך לטפל בבעיות של כפייתיות וכדומה, תמיד צריך להיזהר בימינו עוד יותר מתמיד שלא ללכת אל השרלטנים. אלא אדרבה, כאן צריך שיהיה מישהו שבאמת הוסמך ומוסמך בצורה רצינית. כשמישהו עבר קורס, לפעמים יש מפרסמים שיש קורס של 3 ימים, ואת כל סודות הטיפול מקבלים, אז אני את אלה שבאים להתייצתי לא הייתי שולח לשם. למרות זאת יש אנשים שבאמת עברו לימודים רציניים, והם יודעים את הטכניקות יותר טוב. עכשיו, אני תמיד הייתי ממליץ ללכת לאדם חרדי, לפסיכולוג חרדי, שאת הטכניקות קיבל, והוא יודע תמיד לתאם איפה זה נכנס עם ההשקפה החרדית ועם מקורות בחזל ואיפה לא. למשל, פסיכולוגיה של העבר, פסיכולוגיה הנוכחית העכשווית, אני מבין פחות, כי כבר מזמן לא קראתי חומרים על הדברים האלה. היה פרויד, אדלר, קארל גוסטב יונג ופרנקל. פרויד טען שהכוח המרכזי שמניע את האדם זה כוח התאווה. בסוף ימיו הוא ראה שלא כל, וזה שיש נראים דברים אחרים, זה בגלל סובלימציה. כלומר, לא נעים לאדם מעצמו שהוא עושה כל מיני דברים מכוח תאווה, אז הוא נותן לזה כיסוי של דברים אחרים. בסוף ימיו הוא גם הוסיף שאיפה לרגרסיה, כלומר לחורבן עצמי. אדלר תלמידו, גם כן יהודי, דיבר על שאיפה לעוצמה, שאיפה לשליטה, שאיפה לגאווה. קארל גוסטב יונג דיבר על פסיכולוגיה אינדיבידואליסטית, שלכל אחד יש את הכוח שלו, מה שמניע אותו, ופרנקל דיבר על שהכוח המרכזי זה שאיפה למשמעות. מעניין שפרויד ואדלר, שניהם ביחד מקופלים, במשפט אחד של הגאון מווילנה על ספר משלי. כשהגאון מווילנה שואל, למה שלמה המלך מביא, כשהוא מדבר על היצר הרע, משלים משני סוגים, או משל של כנופה יד שודדים, או משל של אישה שמתנהגת שלא כראוי, שמסרכת דרכיה. אומר הגאון מבינה, משום ששני אבות היצרים של האדם, שאבות היצרים של האדם הם שניים, התאווני והכעסני. בשתי מילים הוא קיפל את פרויד ואת אדלר, וכל זה רק היצר הרע. כלומר, את הכוח המרכזי של האדם מצד שני, הם בכלל לא מגיעים אליו. אז ממילא, וזה כשמדובר על דברים רעיוניים, ממילא על היסודות שעליהם בנויה השקפתם בהבנת נפש האדם, ממילא איך אפשר ללמוד מהם על נפש האדם? אלא מה? הם פיתחו כל מיני טכניקות, ולפעמים הטכניקות שלהם מועילות במידה זו או אחרת. שזה צריך מישהו שמכיר את שני התחומים וידע לדעת מה כן ומה לא.
עכשיו כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, ורציתי לשאול, איך יש את הפסוק, תחת אשר לאהבת את השם בשמחה, מרוב כל. אז מה, אני אמורה לשמוח לפני כל, אה?
תחת אשר לאהבת את השם בשמחה בשמחה בטוב לבב מרוב כל, לאהבת את אוהביך ברב ועצמה בירום ובחוסר כל, כן.
אז איך אני אמורה, מה, אני אמורה לשמוח לפני כל מצווה, איך שלא יהיה לנו את הכללה הזאת, איך...
שאלו את הרבי מפיאסצנה בהגיע חג הפורים בגטו ורשה, איך אפשר לשמוח בפורים? זה כבר שאלה יותר קשה, כי פה זה לא לעשות מצווה ושמחה, פה המצווה היא השמחה. אז הוא אמר להם שכמו שבהגיע יום הכיפורים מישהו שאין לו מצב רוח לצום, מה יעשה? יצום בלי מצב רוח. כך בהגיע הפורים, אם מישהו אין לו מצב רוח לשמוח, שישמח בלי מצב רוח. ולכל זה נשמע כמו בדיחה לא מוצלחת, כי השמחה זה מצב רוח, איך אפשר לשמוח בלי מצב רוח? דיברנו על זה לפני פורים ואמרנו שכתוב בסוכות שזה זמן שמחתנו, ואילו באדר כתוב מרבים בשמחה. כלומר, סוכות זה זמן שמחה, כי זה חג האסיף, מאלה השמחה נמצאת, אתה צריך לשקוע בתוכה. אבל באדר זה לא זמן שמחה, זה זמן שאנחנו צריכים ליצור את השמחה, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. טוב, דוחקים בי לעצור פה, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אנחנו נמשיך אחרי החדשות.